רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום רב, מאזינות ומאזינים, שם טוב איש שלום, טכנאי השידור, אני בני הנדל, וזאת סדרת שיחות עם דוקטור אבי באומן, פסיכולוג קליני יונגיאני, מרצה במרכז זיגמונד פרויד באוניברסיטה העברית בירושלים, ובשלוחת לזלי קולג' בנתניה, בעל הספר לתלוש את שערות הזהב של השד. אנחנו מדברים על אגדות גרים כחלון אל הנפש על פי יונג, ואיך פרויד היה מציג את זה. גם בשיחה התשיעית אנחנו נדבר על ראייתו של יונג ועל ראייתו של פרויד. איך אתה בוחר להתחיל?
אנחנו היום נתחיל מכך שננסה לעשות הבחנה מסוימת בין השפעת ההורים והקומפלקסים שהם שמים על הילדים, איך הבעיות שלהם משתקפות בילדים, ואיך הילדים עצמם, כשהם גדלים, איך הם מתמודדים עם הבעיות שכבר הפכו לבעיות של עצמם. לא רק אבא עשה לי ואמא עשתה לי ואמא העביר לי ואבא העביר לי וכך וכך, אלא איך אתה היום בחיים שלך כאדם מבוגר מתמודד עם אותם בעיות שאתה צריך להתמודד איתם, ולא משנה כרגע רק מאיפה קיבלת אותם או מי העביר לך אותם. הבעיות או הקומפלקסים או הדברים שאנחנו, אתה קראת לזה תסמונות, הדברים שאנחנו מתמודדים איתם הם חלק מעצמנו, ופה באמת יש איזו הבחנה מסוימת בין איך שיונג רואה את הדברים ופרויד, שיונג רואה את הילדות בהחלט הערס של הדברים, או שהדברים צומחים וגדלים, אבל לא איפה שאנחנו פותרים את הדברים. הפתרון של הדברים הם יותר עם עצמנו בסופו של דבר, ולא רק הנבירה והתחינה רק בדברים של הילדות. זאת אומרת, יונג לעומת פרויד חשב שאדם צריך להכיר את ילדותו ולהכיר את הוריו ולדעת מאיפה באו הדברים, אבל יותר מכך, בתוך המסע האישי שלו הוא צריך להכיר את עצמו עם החלקים הבעייתיים, הקומפלקסים וכו' של עצמו.
כלומר, זה יהיה נכון לומר שהוא בניגוד לפרויד חשב שאנחנו לא רק, אני בטח לא יכול לעשות כזאת רדוקציה לפרויד, גם פרויד בטח ידע שאנחנו לא רק העתק של, או כאילו הנזק שעשו הורינו, נכון? יש לנו אישיות משלנו.
פרויד, ברור שהוא ידע שאנחנו לא רק זה, אבל הוא חשב שהאנליזה, הפתרון של הדברים, הם בעצם חזרה למאורעות ולמצבים המודחקים, ודרך ההבנה והרגשות שיצאו מתוך ההדחקות האלה של עיסוק בעבר, בעצם תבוא גם הרפואה. מה שיונג ראה זה שהרבה אנשים יושבים הרבה ותוכנים ועוסקים בילדותם ובהוריהם, ולהאשים את הוריהם ולהבין מה קרה להם, וזה לא מקדם אותם כל כך הרבה פעמים.
הם תקועים
או
כמו,
לא רק זה מקדם
כמו
אותם.
תקליט באותו שחוזר על עצמו?
כן, כן. כן, יש מצבים כאלה, ואז הוא באמת יותר כיוון אותנו לכיוון של מה שהוא קרא תהליך האינדיבידואציה, שזה תהליך ההתפתחות האישית כאינדיבידואל של כל אדם ואדם, ובתהליך הזה הילדות היא אמנם פרק מסוים, אבל רק פרק מסוים של התחלת הטיפול, ובסופו של דבר אתה צריך לעמוד מול עצמך ומול הדברים הקומפלקסיים שלך. אז היום אנחנו רוצים לדבר קצת על איזושהי בעיה שהתפתחה כתוצאה מאב שרוצה נורא להיות חשוב, איך הוא מסבך את ביתו, ואיך אותה בעיה שבאה מכיוון האב מסבכת אותה, והיא צריכה אחר כך יותר מאוחר בחייה להתמודד עם הבעיה הזאת בעצמה.
כלומר, להוציא מתוכה את האב שניסה להיות חשוב.
בדיוק.
והוא הופך להיות חלק ממנה.
ממנה מעצמה.
אוקיי.
ככה אנחנו מסתכל על ההגדה הזאת.
האגדה ששמה?
האגדה שמה רומפלשטילשן, או רומפלסטילצקין, אנחנו קוראים לזה בעברית, אבל זה רומפלשטילשן.
מה זה בעברית? רומפל?
לא, כשאומרים את זה, רומפלשטילשן זה גבעולון.
כן.
או משהו שהוא מבטא כנר הצוץ אולי בעברית. זאת אומרת, שם האגדה היא לוקחת את אותו גבעול.
קראת זה ציציין? כאילו זה ציץ?
לא, לא. בכל הספרים לא כתוב שטילשן. איך כותבים את זה בשפות אחרות או באנגלית? אז הם כותבים לזה רומפל צילצקין.
אוקיי.
לא חשוב. בארץ קראו לזה אוצלי גוצלי.
אוקיי. זה הסיפור.
זה הסיפור. והסיפור הוא מתחיל כך. שהיה אב שהוא היה תוכן, ולא היה לו במיוחד הצלחה בחיים, והוא היה כנראה די נבח ודי כלומניק, אולי בעצמו איזה מין כנראה רצוץ כזה, והוא רצה לעשות את עצמו חשוב בעיני המלך, ואז פעם באיזשהו מפגש, שבמקרה יצא לו להיות קרוב למלך, הוא אמר, יש לי בת שיודעת להפוך קש לזהב. לעשות מכלום זהב, שזה נשמע ממש משהו מיוחד. המלך שהיה בעצמו מתואר כחמדן בעצמו, נורא התלהב ואמר, אם כך בוא תכיר לי את ביתך. הבת המסכנה שאבא שלה רצה להיות חשוב, מצאה את עצמה פתאום מסובכת באיזה מין מעשה כזה שאפשר להגיד שהוא מין, שאפשר לצאת ממנו בעצם רק בתחבולות. כי איך אפשר להפוך קש לזהב? רק בצורה של תחבולה. ואז המלך מכניס אותה לאיזשהו חדר מלא קש, ואומר לה, טוב, אם את באמת יודעת להפוך, אז בואי נראה שאת עושה את זה. אבל אם לא תצליחי לעשות את זה, סופך יהיה מר. והיא מתחילה להתייפח, והיא לא יודעת איך לצאת מזה, ואז תוך כדי זה שהיא נמצאת בלילה ובוכה ומסכנה ואומללה, מופיע איזה אישון קטן, איש קטן, שהוא כנראה באמת איזה איש מאגדות, אבל כנראה הוא גם איזשהו ייצוג של משהו שאולי מייצג משהו של עצמה. בכל אופן, האישון הקטן הזה אומר לה, מה את בוכה? מה הבעיה? והיא אומרת לו, תשמע, אני הבטיחו שאני אעשה קש לזה, אבל אני לא יודעת איך לצאת מהדבר הנורא הזה.
אמרו. כל קיבוצניק יודע את הביטוי הזה. אמרו.
אמרו. כן. ואז אותו אישון אומר לה, אין בעיה, אני אפוך לך את הקש בחדר הזה לזהב, אבל מה תתני לי? אז היא אומרת, אני אתן לך את הטבעת הכי יקרה, את הטבעת שלי. יש לה איזושהי טבעת.
מה כבר? יש לה טבעת?
יש לה איזה טבעת. הוא מסכים בשביל הטבעת לעשות את זה. ואז הוא עוד רץ חרום, הוא עושה כל מיני מסובב, מגלגל,
אברה קדאברה,
אברה כל מיני פוקוס. דברים וזה וזה, ולאט לאט כל הקש הופך לזהב. בבוקר המלך נכנס, והוא באמת, ואבא שלה באמת צדק, כי יש פה קודם כל משהו שכדאי אולי להשקיע בו. ואז בלילה השני הוא אומר לה, עוד פעם אני אתן לך עוד חדר מלא קש, ובואי נראה גם את שאותו התופכת, ואבוי לך אם לא. והיא מרגישה שהתחילה להסתבך, והיא בוכה שוב ושוב במצוקה, היא באמת הסתבכה, מסובכת עם כל ההבטחות האלה. אבל שוב האישון מופיע בפעם השנייה ואומר לה, אני אוציא אותך מהצרה, מה תתני לי וזה וזה. בפעם השנייה היא נותנת לו את הענק שלה, גם כן איזשהו תכשיט שלה. בבוקר המלך רואה שכבר שני לילות היא כבר הופכת קש לזהב, והוא אומר, וואו, עכשיו אני אתן לך אולם שלם, חדר ענק, ואם תצליחי הפעם להפוך את זה, את תהיי אשתי.
זהו, אני קיוויתי או ציפיתי
כן,
שיהיה פה איזו הבטחה.
הוא כי רואה שהיא כדאי להשקיע בה, זאת אומרת, הוא גם חמדן וגם רוצה גם כן להשיג הכל בקלות ומהר והרבה כסף והרבה זהב, אז הוא מבטיח לה שאם היא תצליח את החדר הגדול הזה להפוך, אז היא תהיה אשתו.
הוא מבין שגם הוא לא יכול להימלט, there's no free lunch, שגם הוא צריך לתת איזושהי הבטחה פה, נכון?
כן, פה גם הוא צריך לתת הבטחה, והוא גם רואה שאיזו אישה כזאת שיודעת להפוך קש לזהב, שתכף נתייחס לזה גם מבחינה פסיכולוגית, מה זה לעשות מכלום משהו,
כן.
שזה פה באמת התחבולנות הזאת, כן. אז באמת כדאי להשקיע בה, ואז היא יושבת, באמת זה הלילה הכי קשה שלה, כי הוא אומר לה גם שאם היא לא תצליח היא תמות, המלך.
גם בלילות הקודמים.
בלילות הקודמים הוא אומר לה יהיה רע, אבל פה כבר ממש אוקיי. המוות כבר כמעט בטוח.
אוקיי. או אירוס או טאנטוס.
או טאנטוס. ואז בא אותו אישון, ושוב היא נורא במצוקה, ואז הוא אומר לה, אני, טוב, הפעם זה באמת משהו גדול, כבר את תצטרכי להבטיח לי משהו קצת יותר רציני, ומה שאני רוצה שתבטיחי לי, הרי את תתחתני בסופו של דבר עם המלך, אז תבטיחי לי את התינוק שלך. אני רוצה את התינוק שיוולד, אני רוצה לעצמי. והיא, בגלל שהיא כזאת שיודעת לסובב עניינים וזה, אז היא אומרת, אז היא באותו רגע חושבת, אני אבטיח לו, בסוף אני כבר...
חוץ מזה מה הרבה ברירות יש לה?
כן, ובסוף אני גם הרבה ברירות, אבל כאילו יותר יש פה את החלק הזה שהיא מוכנה באותו רגע להסתבך, והיא אומרת, כשדיה לצרה בשעתה, כשיבוא העסק של הבן, יהיה לי בן, אז אני כבר ידע איך לחלץ מהעניין. והאישון עוזר לה, באמת היא הופכת את הקש לזהב, והמלך נכנס בבוקר, כולו מתפעל, ונערך את החתונה, וכמובן כעבור פחות משנה, היא כבר יולדת את הבן, והאישון מופיע ואומר לה, עכשיו תתני לי את מה שהבטחת. הבטחת לי את התינוק שלך, אז את צריכה לתת לי את התינוק. זאת אומרת, היא פה בשביל כל ה... התחבולנות וההסתבכות, היא הייתה מוכנה אפילו להבטיח את הבן שלה תמורת לצאת מהבלגן שנוצר פה ומהצרות ואולי גם בשביל החמדנות שגם יש לאבא שלה ואולי גם לה.
כלומר, היא ממשכנת את העתיד לטובת העבר שזה אבא שלה.
כן, כשדיברנו בזמנו על המיתולוגיה, על טנטלוס, דיברנו שגם הוא מקריב את הבן שלו למען כל מיני דברים שהוא רוצה להשיג מן האלים, ובסוף הוא נענש ביסורים הטנטליים.
שהוא לא יכול לשתות, הוא לא יכול לאכול.
הוא לא יכול ליהנות ממה שיש לו. וזאת באמת אחת הבעיות עם האנשים שיש להם מין גרידי כזה להשיג דברים ולהשיג דברים בקלות, והמזל הולך להם ודברים מסתדרים להם וכאילו, אבל הם לא מצליחים בעצם להתמלא מכך. אבל פה באמת היא הקריבה את העתיד, וכשבא האישון הקטן לקחת את התינוק, היא פשוט, היא אומללה ומסכנה, והיא עושה, והיא צועקת, והיא בוכה, והיא לא יכולה.
זה שהיא מלכה כבר לא עוזר.
כבר לא עוזר שום דבר.
זה כבר מובן מאליו.
זה ברור גם שאם היא תמשיך להיות אישה שהופכת קש לזהב, היא גם לא תוכל להיות אימא טובה. כי כשאתה מטפל בתינוק, אתה לא יכול לטפל בו בעזרת טריקים וכל מיני לסובב דברים. יש... דברים שצריך
יש קריירה של להפוך קש לזהב ויש תינוק.
ויש תינוק שהוא צריך דברים מאוד מסוימים וזה לא הולך בטריקים וזה לא הולך בתחמונים וזה לא הולך בכל מיני דברים שהיא בנויה לזה גם מן הירושה שהיא קיבלה מאבא שלה.
כן, הציפייה של האבא והציפייה של הבעל.
ואיך שהיא כבר נכנסת למצבים האלה מתוך עצמה.
כן.
זאת אומרת, היא כבר הפנימה דרך האבא איזשהו מרכיב בתוך עצמה שיום קרא לו האנימוס, או החלק הגברי של האישה, או הצד הגברי, או הפן הגברי של האישה, שהוא קרא לו האנימוס. ולמה הוא קרא לזה אנימוס? כי הוא חשב שהפן הגברי אצל האישה, כמו הפן הנשי אצל הגבר, הם נותנים את החיים הפנימיים, את ההנפשה, את האנימציה. אז אצל האישה הוא קרא לזה אנימוס, ואצל הגבר הוא קרא לזה אנימה.
כמו בראבוס ובראבה.
כן, מה שנותן לאישה
בראבו,
את בראבו, החלק בראבו. העושה עם הכוח ועם האינטלקט והחשיבה וכל זה, כל זה בשבילו היה חלקים האנימוס של האישה. פה יש לנו אישה או בחורה שיש לה אנימוס בגלל האבא שהוא מאוד תחבולני, טריקסטרי, מין קוסם כזה שעושה כל מיני דברים על מנת להשיג רווחים. אבל כשהיא תהיה אימא, זה יכול מאוד מאוד להפריע לה. והיא צריכה להיחלץ מזה, או היא צריכה לדעת איך היא מתפתחת מזה. ואז הוא אומר לה, אישון, את בוכה, את מתקנה, את הכל תראי. את אוכלי להיחלץ מהעונש או מההבטחה שלך, רק אם תדעי איך קוראים לי. אם תדעי את שמי, יש לך, זה הצ'אנס שלך.
זה טוב שיש מועד ב' לכל דבר.
וזה מה שיפה באגדות, שתמיד יש לנו
איזה דרך
לצאת החוצה. אז אותו אישון אומר לה, בעצם אם תכירי את שמי, אם תדעי מי אני, אז תוכלי, אז כוחי בעצם לא יעבוד. זאת אומרת, כל הדברים שהבטחת, כל הדברים שזה, הם בעצם מחוקים. זאת אומרת, עכשיו, מה הפירוש להכיר את שמו? זה תכף נראה. מה זה להכיר בכלל את השם של משהו? מה זה להכיר את הדבר? מה זה להיות מודע לו בעצם? כי השם זה המהות, השם זה...
נורא יפה. אני חושב על The Wizard of Oz. Oz ואוצלי גוצלי, הרי Oz זה ארץ עוץ.
נכון.
וזה מעניין ש... אני לא יודע, שלונסקי אין קשר בין שני הסיפורים, אבל גם שם, בקוסם מארץ עוץ, גם שם מגלים שהבפנים, כלומר, האיש שמפעיל את כל הדבר הזה, הוא כלום.
הוא מן הכנה רצוץ כזה.
בדיוק, כשמגיעים לבפנוכו שלו, לשם שלו, אז אין שם כלום.
אז אין שם כלום.
כן.
נכון, אבל צריך להגיע לשם.
נכון, צריך להגיע לשם.
והשם הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיע לשם של מישהו אחר, ודרך זה ללמוד על עצמך. אתה צריך להגיע לשם שלך. ובכלל, אצל יונג, העניין של השם, זה קשור בסלף, במהות שלנו. השם במובן היותר עמוק ורוחני ורחב של המילה.
השם שנתנו לנו?
השם שנתנו
לנו. או שאנחנו עושים לנו.
כמו שזלדה אמרה.
כן, לכל איש יש שם.
כן, שנתן לו הים ונתנו לו הורה.
אז השם עשוי מכל הרכיבים האלה של זלדה מונה.
כל הרכיבים. ובין השאר, כאילו, האנימוס אצל האישה או האנימה אצל הגבר, החלקים היותר מוסתרים, להכיר אותם, לדעת את שמם, זה בעצם חלק מלהשתחרר מהם. כן? אז פה היא מתחילה לעבוד, לשלוח כל מיני שליחים ולבדוק מה שמו, והיא פשוט רואים שהיא סוף סוף עובדת. היא כבר לא הופכת קש לזהב, אלא היא מתחילה באמת לעבוד וללמוד ולראות מה השם של האדם הזה, למי היא הבטיחה את התינוק שלה, מה קורה פה.
עבודה סיזיפית, לא טנטלית.
עבודה ממש סיזיפית.
לא טנטלית.
לא טנטלית. ממש לגלגל את האבן וכמו שזה וזה. ואחרי שהיא שולחת את כל השליחים, ומנסה, בעצם יש לה גם אפשרויות לנסות כמו באגדות, היא מנסה פעמיים ולא מצליחה, הוא אומר לה, יש לך עוד פעם שלישית. כל פעם זה שם יותר מוזר ויותר משונה, והיא לא מגיעה לשם האמיתי. אחרי שהיא שולחת את השליחים לארץ מאוד מאוד נידחת, במקום שהיא בכלל לא חשבו, אז רואים פתאום איזה מין יצור, שהוא נראה האישון הזה כנראה, מסתובב סביב מדורה, ושר לעצמו, היום אני קוראים לי כך, מחר קוראים לי כך, מחר אני אקבל את התינוק, וקוראים לי רומפלשטילשן.
כן,
וזה הכל בגרמנית,
רוצלי.
וזה הולך בחרוזים כאלה.
כן.
רומפלשטילשן, זאת אומרת, קוראים לי רומפלשטילשן, שבהפירוש בגרמנית זה מין גבעולון כזה, או בעצם בעברית אמרנו קודם, זה מין כנר רצוץ. זאת אומרת, הקש של האבא והקש שצריך להפוך אותו לזהב,
כן.
והכל כאילו הולך באותו כיוון, ואז השליח
עץ קוצץ,
כן, או רץ מהר לספר לה את זה, ואז כשהאישון מופיע עם ביטחון עצמי, בטח לא גילו את שמו, אבל תשימו לב שכשהוא היה לבד ואף אחד לא ראה אותו, איך הוא רקד סביב המדורה והיה גאה ומרוצה מעצמו, שאף אחד לא יודע איך הוא סידר את כל העולם, שמחר הוא יקבל את התינוק, ובעצם קוראים לו רומפלשטילשן. זאת אומרת, הוא מחר יקבל את כל הדברים הגדולים, ובעצם הוא כלומניק. אבל כשהוא לבד, ואף אחד לא רואה אותו, הנרקיסיסט הזה, הנרקיסיסט הקטן הזה,
כן.
הוא משוויץ לעצמו, ואז הוא נתפס על ידי השליח.
כמו, באמת כמו הקוסם מארץ עוץ. שכשהוא כן. נתפס, לדעתי, אז רואים שאין שם כלום.
לדעתי זה הקוסם מארץ עוץ. שאב את החומרים מאחים גרים. ואז הוא מופיע לפני המלכה, המלכה התחמנית, כמו שאפשר לקרוא לה, אבל היא כבר פה אומללה, והיא כבר מבינה את מר גורלה, את הירושה שהיא קיבלה מהאבא, ואיך זה הפר לחלק ממנה. ואז כשהוא מופיע והיא אומרת לו, קוראים לך רומפלשטילשן, אז הוא פתאום, האדמה נפתחת, והוא מתחיל ממש כאילו לקרא, כתוב בהגדה שהוא ממש... אין לי פה את הטקסט, אבל ממש נקרא לשניים, והוא נשאב לתוך האדמה, והוא פתאום צועק ככה, והוא נעלם. זאת אומרת, האגדה תמיד מביאה לנו את זה בצורה דרמטית, אבל בעצם, ברגע שהיא גילתה את הכלומניקיות הזאת, שקיימת בתוכה גם.
כי, אוקיי, אני לא שאלתי אותך, אבל כשהוא אומר איך קוראים לי, אתה הרי בתחילת השיחה הזאת אמרת שמופיע אישון שהוא כנראה כוח בתוך נפשה.
כן.
נכון?
נכון.
אז בעצם היא שואלת לשמה האמיתי.
נכון. בפירוש הפנימי יותר שאנחנו מסתכלים, אמרנו באחת התוכניות, שאנחנו מסתכלים על האגדות לא רק כסיפור מה קורה לגיבורים עם העולם החיצוני, שהיא באמת פגשה גמד חיצוני שעזר לה וכו', אלא גם מה קורה בעולם הפנימי.
אוקיי.
ואותו אישון... הרומפלשטילשן שהוא חלק ממנה ועוזר לה לצאת ולהישרד בכל מיני מצבים קשים, היום צריך לעבור איזשהו שינוי. ברגע שהיא נעשתה אימא, ברגע שהיא לא רוצה לסכן את עתידה, היא צריכה
להיות אי-מהות. זה אתה לימדת אותי.
נכון.
אי-מהות. כלומר, להקריב את, את, את מהותה.
את מהותה למען אי-מהותה.
כן.
זאת אומרת, באיזשהו מקום, אם היא תהפוך לנרקיסיסטית כזאת, כמו האבא שרוצה להיות חשוב, כשהיא תהיה אימא, אז הילד יכול לצאת פגוע מאוד. פה היא עוברת איזשהו תהליך שהיא מכירה את עצמה, היא מכירה אולי גם את מה אבא שלה עשה לה כשלב ראשון, אבל מה היא עשתה לעצמה, ואולי היא צריכה לצאת מהחלק הזה שרוצה להשיג כל מיני דברים, להיות מלכה בקלות, להפוך קש לזהב, לעבוד על הסביבה, להיות כזה תחבולני ותחמני וכו'. שזה חלק מרכיב שקיים בתוך הנפש אצל כולנו.
Mm-hmm.
השאלה כמה משתמשים בו וכמה הוא נעשה דומיננטי, בדרך שבה אנחנו משיגים דברים בעולם. עכשיו, אז זה ברור, כן, היא פה ויתרה, כמו שאתה אמרת, ויפה כקשרת את זה, שהיא ויתרה על, על, על משהו שהיה מאוד חשוב לה, איזו צורת הישרדות מסוימת שלה, למען שהיא תהיה אימא יותר טובה, ולמען לא לסכן את ילדיה.
הפרדוקס הוא שברגע שהיא מגלה, איך בנגורנשט, כמו החסידים האלה שיושבים, ואומרים, אני כלום, אני כלום, מקים על החזה, אני כלום, אני כלום, אז ברגע שהיא מגלה שהיא כלום, היא, אז היא הופכת להיות משהו. ברגע שהיא מגלה
כן,
שהיא כלום.
אז היא בעצם הופכת, עוברת איזשהו שינוי, ומתחילה להיות עצמה בצורה באמת יותר אותנטית, ויותר כמו שצריך. אז פה אנחנו רואים באמת, מה שיונג אמר, שחלק גדול מההתפתחות של האדם, זה להכיר גם את החלקים הרעים של עצמו, שהוא קרא להם השדו או הצל, וגם את החלקים שנמצאים בתוך מה שהוא קרא האנימה והאנימוס, החלק היותר גברי אצל האישה והנשי אצל הגבר, עם, עם הפנים השליליות שלהם, שבעצם מקלקלות לנו את, את ההתפתחות או את מה שאנחנו עושים בחיים.
אז רגע, שאני אבין, האישה משתחררת מן האנימוס? היא צריכה להשתחרר או ללמוד איך לחיות איתו? מה יהיה יותר
לגבי נכון? לגבי האנימוס היותר שלילי, הדסטרוקטיבי, זה שמפריע לה בחיים, זה יותר מתאים המילה שחרור, ולהפוך כאילו את הדברים האלה למשהו יותר חיובי. לגבי האנימוס, החלקים היותר, הגבריים היותר חיוביים,
ויש גם כאלה.
ויש גם כאלה, היא צריכה יותר להתחבר. כיוון שהאגדות עוסקות בדרך כלל בפן השלילי יותר, אז היא מביאה דווקא את הפן השלילי של אותו אנימוס. כמו למשל באגדה שלא נספר פה, כחול הזקן, ששם היא צריכה ממש להשתחרר מהאנימוס הדסטרוקטיבי. כחול הזקן הורג נשים, וגם היא בסכנת חיים.
אנחנו צריכים לסיים. בפעם הבאה נדבר על שחרור, נכון, הנשי אצל הגבר.
נכון.
אותו דבר, אבל בהיפוך, סדרת שיחות עם דוקטור אבי באומן, פסיכולוג קליני יונגיאני. נמשיך בפעם הבאה.